שלום, אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי רבש, כרך ג' בעמוד 2038, מאמר ג' קווים. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, קבלה לעם, kab.co.il, שם תוכלו גם למצוא את המאמר וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור תישאלנה כאן. כתבי רבש, כרך ג' עמוד 2038, מאמר ג' קווים. אנחנו נתחיל בתור השמאלי, תור ב', עניין קו ימין וקו שמאל. עניין קו ימין וקו שמאל נוהג אפילו בזמן עבודה של הכנה.
מאיפה בא לנו קו ימין ושמאל? כי השפעה מלמעלה, הבורא, זה ברור, שנמצא במציאות וממנו בא. מתי בא השפעה מלמטה או מיד שמאל? מתי שקיים הנברא. מפני ש... מטרת הבריאה היא להביא את הנברא לדרגת הבורא, אז צריכים לגדל אותו, וכדי לגדל אותו אז צריכים כל הזמן לנהוג בו, כמו עם האוטו, לתת השפעה, לראות תגובה, להשפיע, לתת תגובה, לראות תגובה וכן הלאה, עד שאדם הזה לא, עד שאדם הזה מגיע ל... להבנה, להכרה, לכוח, כבורא. לכן יש לנו ימין מצד הבורא, שמאל מצד הנברא, והאמצע שזו התוצאה, שהוא, האדם הזה נמצא במשהו דומה לבורא. מזה בא ג' קווים בעצם. כן, אנחנו רואים את זה גם כן אפילו בעולמנו, כן? שכמה שנגיד אני מלמד, כמה שהתלמיד מגיב, ובסופו של דבר מגיע לאיזה השתוות, לאיזה מצב שדומה לאותו חומר. בבקשה.
עניין קו ימין וקו שמאל נוהג אפילו בזמן עבודה של הכנה. היינו, אפילו בעוד שטרם זכה האדם להיכנס להיכל המלך. כי כדי להיכנס להיכל המלך, מוכרח האדם לזכות לבחינת לשמה. כמו שמובא במסכת אבות, רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה וכולי. ומגלין לו רזי תורה. אז נקרא שהוא נכנס בהיכל המלך. ושם ברזי תורה מתהיל העניין של קו ימין הנקרא חסד, וקו שמאל הנקרא גבורה. כמו שכתוב בפתח אליהו, חסד יד ימין, גבורה יד שמאל. שרק בבחינת רזי תורה מתפרשים כל העניינים האלו על דרך האמת. אבל מטרם שהאדם זכה לצאת מאהבה עצמית ולזכות לעשות הכל בעל מנת להשפיע, הנקרא לשמה, הגם שהאדם לומד את כל אלה העניינים כמו שהם, אבל הם רק בבחינת שמות בלי שום ביאור. היינו שאין לו שום השגה באלו הדברים שלומד, כי אין לו שום ידיעה בהחומר של השורשים העליונים, המכונים בשם שמות הקדושים או ספירות ופרצופים. וניתן לנו ללמוד את הדברים העליונים, המכונה חוכמת הקבלה, הוא רק בדרך סגולה. משום שהם יכולים להביא לאדם רצון והשק להידבק בהבורא, מחמת קדושת העניינים שמדברים משמות הקדושים. מה שאין כן בתורה הנגלית, הוא צריך להאמין שכל התורה כולה הוא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. נמצא שהעניינים האלה הם יותר מסוגלים. וכשאדם לומד את הדברים העליונים, בכדי שתביא אותו לידי התקרבות להקדושה, זה מביא לידי קירוב המאורות. שעניינו הוא, שיגרום לו הלימוד הזה, שיזכה על ידי זה לבוא לכוון כל מעשיו שיהיו בעלמנת להשפיע. וזה נקרא עבודה בבחינת הכנה, שמכין את עצמו שיהיה מוכשר להיכנס להיכל המלך ולהידבק בו יתברך.
פעם היה עוד תקופה שהיינו צריכים לעשות כל מיני פעולות, כן, פעל במלך תאכל, מים בשרה תשתה, כן, על הארץ תישן ועסוק בתורה. חייבים היו גם כן להגביל את עצמנו ולעשות איזה עינויים על הגוף, להביא אותו למצב שממש נמצא בהגבלות גדולות מאוד. ואחר כך, בגלל ההתפתחות הרצון לקבל, כבר אי אפשר היה על ידי הסיגופים גופניים להגיע לתיקונים, והחכמים עשו תיקון שרק על ידי מאור מחזיר למוטף אנחנו יכולים לעבוד. זאת אומרת, לתקן את עצמנו.
וגם כאן, בעבודה דבחינת הכנה, אנו לומדים תיקון קווים, הנמשכים בבחינת ענף השורש. הנה ימין נקרא חסד, והוא בחינת חסדים מכוסים, שהיא הבחינה למעלה מהדעת, והוא נקרא בחינת כי חפץ חסד, שאינו צריך לשום דבר, אלא הוא שמח בהלכו ממה שיש לו, ואומר כמה שנתנו לו מהשמיים מתנה, שיהיה לו אחיזה בתורה ומצוות, די לו. והגם שהוא רואה שהוא מקיים התורה ומצוות רק מבחינת החינוך, שהנחו אותו כך, והחינוך הזה לא חשוב אם הנחו אותו בזמן שהיה קטן, או שהנחו לו בזמן שכבר היה גדול בשנים. לא חשוב. אלא כל תחילת עבודה מתחיל מחינוך. וזה עוד לא נקרא קו ימין, כי לא שייך לומר ימין, אלא בזמן שיש לו שני קווים. אז אומרים, הראשון נקרא ימין והשני שמאל. אלא אחר כך, כשיש לו ביקורת, והוא מתחיל לעבוד על חשבון עצמו, והוא רוצה אז לדעת מה מטרתו בחיים, וכשהוא משתוקק למה שהוא, הוא עושה חשבון לעצמו. אם על ידי השתוקקות זו, הוא יגיע לאיזה מטרה, ובעיקר מהו מטרת הבריאה. ורואה שכתוב בכל המקומות שהיא להיטיב לנבראיו. והוא רואה שעוד לא מרגיש שום טוב והעונג. ושואל לעצמו, אם כן, למה הוא לא מרגיש את הטוב והעונג של מטרת הבריאה? אבל על זה הוא רואה תירוץ שצריכים מקודם לבוא לידי השתוות הצורה, רק אחר כך יכולים להגיע לידי הרגשת טוב ועונג. ובכדי להגיע לבחינת השפעה, הנקרא השתוות הצורה, אז עבודה שלו הוא בדרך חקירות ובדיקות, אם באמת הוא הולך על המסלול של אהבת הזולת. אחרת, לא אפשר להגיע לידי דבקות בהשם, הנקרא הידבק במידותיו. מהו רחום? אף אתה רחום. ואם הוא רואה אז שהוא נמצא עדיין באהבה עצמית, ועוד לא זז כמלוא נימה ממצב שפלותו, אזי הוא בא לפעמים לידי יאוש. ויש לפעמים שלא לבד שלא הלך קדימה, אלא הוא מרגיש שהלך אחורה. ובזמן כזה, קשה לו לקיים תורה ומצוות בשמחה, אלא להיפוך. רק בעצבות הוא נמצא כל הזמן. ואז לפעמים עולם חשך בעדו. כי העצבות מביא לו הרבה מחשבות ורצונות שהם ממש נגד המטרה שהוא רוצה להגיע. המצב הזה נקרא קו שמאל. כי דבר הצריך תיקון נקרא שמאל. ואז, כשהאדם כבר בא לקו שמאל, והוא רואה את מצבו, איך שהוא ריקן מכל, אז הוא צריך לעבור לקו של ימין. כי בזמן שיש לו שמאל, אז שייך לומר ימין. וימין נקרא שלמות. כנל שמטרם שיש לו שמאל, הוא נקרא סתם קו. מטעם שאי אפשר להיות ימין בלי שמאל. לכן עכשיו, הקו הראשון שהוא בחינת שלמות, הוא חוזר עכשיו לקו הזה, משום שכאן הוא הבסיס, שממנו בונים כל הבניין הנקרא בחינה שהוא למעלה מהדעת. כיוון שיש לו עכשיו דעת, שרואה את מצבו האמיתי, שאין לו שום דבר אחיזה ברוחנית. דהיינו, מצד השכל הוא כולו חושך. בא עתה הזמן ללכת למעלה מהדעת, ולומר, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו, וכו'. אלא סס ושמח בזה שהוא זכה לקיים מצוות השם, אשר ציווה לנו על ידי משה רבנו עליו השלום. ואף על פי שלא מרגיש בזה שום טעם והבנה, מכל מקום, למעלה מהדעת, הוא מאמין שזהו זכייה גדולה לו, בזה שהוא יכול לקיים מצוות השם בפשיטות. מה שיש אנשים אחרים שגם את זה אין להם. והוא מאמין שהכל בא מן השמיים. ולאחרים נתנו רק להנות משטויות, מה שמותאם לבהמות ולהיות וכדומה. ולא נתנו מחשבה ורצון לראות איך שכל החיים שלהם הוא שטות והבל. לכן הוא מחשיב את המתנה זו כמוצא שלל רב, והוא נמצא תמיד בהתפעלות גדולה מחמת חשיבות זו. וזה חשוב אצלו כאילו זכה למדרגות הכי גבוהות. אז נקרא זה קו ימין, שלמות. משום שדווקא על ידי זה שהאדם בשמחה, יש לו בחינת דבקות בהשם. כמו שאמרו חז"ל, אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה. והיות שהוא נמצא עכשיו במצב של שלמות, אז יש לו מקום במה לשמוח.
אנחנו לא כל כך מודעים לזה, שכל האכזבות, בלבולים, מכשולים שאנחנו מרגישים, זה הזמנה ללכת למעלה מהם ולהרחיב את החלק שנמצא למעלה מהטבע שלנו, למעלה מהשכל שלנו, למעלה מהרגש שלנו, שבו אנחנו נתחיל אז לקבל את ההשפעה העליונה. בו אנחנו נתחיל לגלות את המרחב הרוחני. וזה הכל בלמעלה מהדעת, מרצון לקבל. לכן כל הבלבולים, אכזבות, קושיות למיניהם שאנחנו מרגישים בחיים שלנו, כולל מה שכל האנושות מרגישה בכל החיים שלנו, זה הכל רק כדי לדחוף אותנו לאותם הפעולות הכרחיות שאנחנו נברח ללמעלה מהדעת, נפרוץ את ה... נבנה, שאנחנו נוכל לבנות את האזור הזה, מקום הזה, ברצון שלנו, שהוא נמצא למעלה מההגבלות של העולם הזה, ואז הרצון הוא יהיה מסוגל לקבל מה שנקרא עולם הבא. זאת אומרת, כל הרגשות ומחשבות בלתי נעימות, הם סך הכל דוחפים, דוחפים, דוחפים אותנו החלטות שחייבים להתקיים למעלה מהם, שאין ברירה, חייבים לצאת לגישה חדשה למציאות, למעלה מהשכל והרגיש שלנו, בהשפעה, בחיבור, בניגוד למצב הנוכחי. ואז אדם מתחיל להרגיש שיש כאן מרחב חדש שבו אפשר לחיות. כך מתחיל להכיר מה זה למעלה מהדעת.
לכן, אפילו בזמן ההכנה, יש מקום שיכול לקבל הערה מלמעלה. אף על פי שאינו יכול להיות אצלו הערה זו בקביעות, מכל מקום, קצת קשר עם רוחניות הוא רווח גדול. כי כל מגע שיש ברוחניות, אין האדם מסוגל להעריך את זה. והקו הימין הזה נקרא אמת, מטעם שהשלמות נבנה על בסיס של אמת. היינו, שאינו אומר שיש לו רכוש גדול בתורה ומצוות, היינו הרגשה והשגה והבנה, אלא שאומר כמה שיש לו, זאת אומרת כמה שנותנים לו מן השמיים, אפילו שמרגיש שהוא נמצא במצב יותר גרוע מכפי מה שקיבל מצד החינוך, מכל מקום הוא מחשיב זה למעלה מהדעת, שזוהי חשיבות גדול אצלו, שזכה שיהיה לו קצת מגע עם רוחניות. וכשהוא עובד על זה, היינו שיסתפק במיעוט, ושיהיה שמח בהלכו, ורוצה לתת כבוד לתורה ומצוות, כאילו היה מרגיש טעם בבחינת ידיעה והרגשה אמיתית, שאז גם הגוף מסכים לעבודה זו, שזה נקרא שגם אויביו ישלים איתו. מה שאין כן, כשהוא צריך לעשות למעלה מהדעת, אז הגוף מתנגד לעבודה זו. לכן נקרא זה עבודה של אמת. היינו, שרואה את מצבו האמיתי, ומכל מקום הוא מתגבר על זה, כאילו היה זה בידיעה. זה נקרא קו ימין. וכל זה הוא מטעם שרוצה לתת כבוד לתורה למעלה מהדעת. והגם שנראה כאילו הוא בונה זה על בניין של דעת, שהוא אומר שיש הרבה אנשים שאין להם שום שייכות לתורה ולמצוות, אם כן, השכל מחייב שיש לו כבר עם מה לשמוח, כיוון שיש לו רכוש, ולאנשים אחרים אין רכוש כזה. זה נכון, אבל להגיד שזהו דבר חשוב שכדאי לשמוח עם זה, הוא צריך כבר לבחינת מעלה מהדעת. וזה נקרא שמחה של מצווה. היינו שבנוי על יסוד של אמונה. ואז הוא יכול לשיר ולרקוד, והכל אמת, משום שהוא למעלה מהדעת.
יש לי שאלות. אחרת נרדם אם אני רואה. מאמר לא מתאים לנו עדיין. אני לא יודע למה בחרת בו. אני לא אמרתי ללכת לגימל קווים. למה, מה פתאום? כן, צביקה.
איך זה יכול להיות שיש צד ימין של אברהם ויש צד שמאל? ובטרם שיש לו קו שמאל, הוא סתם קו.
אם יש רצון לקבל, שמגיע למצב שהוא התפתח לדרגת המדבר, דומם צומח חי מדבר, ודרגת המדבר היא כבר מחייבת, מזמינה בתוך רצון לקבל תגובות, כלפי השאלה מי אני, מה אני, מה טעם בחיים, מהות החיים, מטרת החיים, הרצון לקבל את זה הוא כביכול נמצא מול הבורא, נגד. אחרת הוא לא ירגיש את עצמו כקיים, כי או להיות נכלל בתוכו, בתוך הכוח העליון, או להיות מחוץ לו. כדי שיהיה קיים, אנחנו רואים את זה מדלת פינות דור ישר, הרצון לקבל מתפתח למצב שהוא מרגיש שאני הפוך מהכתר. מדלת פינות דור ישר. ובזה הוא קובע שאני הפוך, אני קיים. לא יכול להיות שאני קיים בלי הפכיות, בלי שוני. ומזה מתחיל להיות הנברא. עכשיו, מטרת הבורא, להביא את הנברא לאותו דרגה כמוהו. אז זה שהנברא הפוך ממנו, זה כבר יש לך שני קווים. ובמידה שהנברא יכול להידמות לבורא, בבחירה חופשית, בצמצום על עצמו, באור חוזר, זאת אומרת בהשפעה לזולת, דרך זולת לבורא, ואז בצורה כזאת, בין שני קווים האלה, כל העבודה הזאת, פינג פונג כזאת, אז מגיעים לקו האמצעי. תקרא לזה פשרה. זאת אומרת, עד כמה שהנברא יכול להתמודד עם אותו רצון לקבל שנמצא בו, ולהביא את עצמו לדבקות, להשתוות. מכאן גמל קווים. כן?
זאת אומרת, בינתיים אנחנו נמצאים כאילו בקו אחד משני הקווים האלה, בלי שום או קו ימין או קו שמאל ניתן להיות בחיים שלנו?
עד שאנחנו לא שולטים, ממש שולטים בקו שמאל, אנחנו לא נמצאים בקו. לכן תחילת הקו מתחילה מצמצום. שאני שולט ברצון לקבל שלי, ומוכן לעבוד עמו לפי ההשתוות עם ימין, ובזה אני בעל הבית. כן.
ואז הוא ממשיך ואומר לך, אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה, איך, אז אני שואל, איך אפשר להיות שמח כאשר כל העבודה מתחילה בצד שמאל? זה לגמרי לא ברור הקטע הזה.
לא, אני אגיד לך, אני קם בבוקר, כמו בהמה, לא רוצה כלום, כואב, עייף וכו' וכו'. למה נתנו לי כאלו רגשות? כדי שיהיה לי קשה לקום. כן? זהו. אז אני כבר מודה לבורא על זה שנתן לי שמאל, שאני עכשיו יכול להתגבר מעליו, מעל השמאל, ולהתחיל לבנות את החלל, את האזור שנקרא אמונה למעלה מהדעת. לצאת מעצמי, כן? לצאת מעצמי, מעליי, ושם להתקיים, זאת אומרת, מאזור הבהמה, שמה שהגוף שלי מרגיש, מה שיש לי רצונות ומחשבות, שאיתם אני התעוררתי, אני עכשיו יכול לבנות מעל זה חלל חדש, שבו אני נמצא בהזדהות עם הבורא, בכוח השפעה, בכוח האהבה. אין לי את זה מיד, אבל אני יכול להתחיל להתגבר ולדרוש המאור מחזיר למוטב, והוא בונה בי לאט לאט כאלה מחשבות, כאלה רצונות, ואז אני מתרומם וקם עם כל מיני, אני קורא משהו, אני שומע משהו, וכך אני מתעורר, מתעלה מעל דרגת בהמה ובונה, אני בונה ברצון החדש שלי, שעכשיו אני בונה אותו ממש, אני בונה מקום איפה שאני יכול להיות שותף עם הבורא. הוא הימין ואני שמאל, ובינינו משהו משותף. וכך כל רגע ורגע, אם אדם רוצה, הוא יראה שיש לו הזדמנות. שוב, הזדמנות במה, שאני בונה למעלה מהמצב שלי, מרווח הרוחני. רצון, או אזור, או עולם, לא חשוב איך לקרוא לזה. ששם אני רוצה להתקיים למעלה ממצב הזה שאני מרגיש בחושים שלי, הגשמיים. כן?
בסדר, השכינה, שאני רוצה להגיע לשם, זה בסדר. אבל פה הוא אומר לי, אני נמצא כאילו בשמחה, גם מעל הדעת כאילו להיות בשמחה.
כן, בטח.
איך אתה יכול להיות בשמחה? באמת, באמת? בריאלי? איך אני יכול להיות בשמחה? שאתה אומר לי...
אלו ההזדמנויות שאני מקבל, כדי לבנות את המקום הרוחני שלי, כדי לגלות את הנשמה. איך הבורא אחרת יכול לעורר אותך, אם לא על ידי... אם לא על ידי כל מיני הפרעות, השפעות כאלו שליליות. איך עוד? בהשפעות חיוביות ביחס החיובי ממנו, אתה לא תראה כלום. אתה תשקוע בזה, לא תוכל, אף מחשבה לא תתעורר בך. שום דבר. אתה תהיה פשוט שקוע בתוך טוב. מנותק, כן?
בוא תיתן לי, מה שאני מבקש, אם אפשר לקבל ממך איזושהי הצעה פרקטית, כי בגדול, אף אחד, אני לא יכול להיות שמח דווקא מה שאתה אומר לי פה עכשיו, ובתיאוריה זה נחמד מאוד מה שאתה אומר. איך בצורה פרקטית אני עובר להיות שמח כשאני בא לפה בבוקר? איך אני נהיה שמח בכלל?
לא, אתה צריך להיות שמח לפני שאתה בא לכאן.
איך אני צריך...
עוד בבית, שאתה כאן מהמיטה... הולך לשירותים, לאמבטיה, או לשם, כן, רוחץ את עצמך, מתחיל להתלבש, אתה יחד עם זה, ברגע שאתה התעוררת, אתה כבר צריך להתרגל, לעשות חשבון. מה? מה, אתה לא חושב על זה?
לא, מה זה?
בשביל מה אתה קם? אם אתה קם ב-10 בבוקר זה מובן, אבל אם אתה קם ב-3 בלילה, ב-2, אז בדי שאתה שואל בשביל מה ולמה.
אז זהו, מה שדוחף אותי יותר, זה דווקא מה שעברתי היום, מכות וכל מיני צרות, על מי מחר יהיה יותר טוב, אני אלך להתחבר, לעשות משהו, להתחבר עם החברים, ומחר אני מאוד מקווה שיהיה יותר טוב. אבל להגיד שזה בשמחה שאני עושה את זה, זאת אומרת, מה הפרקטיות שאני, מה אני צריך לחשוב, על מנת באמת שזה
יהיה... אתה צריך לחשוב כך, כל העולם נמצא בצרות, גם אני, וכל הצרות האלו זה איסורי אהבה. הבורא נותן לנו את הצרות האלו כדי לעורר אותנו להיות בני אדם. לזכות לפתוח את העולם הנצחי הרוחני עכשיו. בזמן שאנחנו נמצאים כאן, עכשיו בחיים האלו. הוא לא יכול לעורר אותך בצורה אחרת, אדון. אני... אין לי מילים אפילו. מה אתה רוצה שהוא יעשה לך? אתה חייב להיות... נברא, ואתה חייב להיות דומה לבורא. כדי להיות נברא, אתה חייב להיות הפוך ממנו. כן? וכדי להיות בורא, אתה צריך להיות דומה לו. אז אתה צריך להתקיים משני ההבחנות. הבחנה אחת, הפוך ממנו, זה הרצון לקבל. זה לא מתבטל לעולם. הכוונה על מנת לקבל, היא ניתנה על הרצון לקבל, כדי שאותה תהפוך על הרצון להשפיע. ואז על ידי שינוי בכוונות מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע, אתה נעשה דומה לבורא, וגם כן אתה מבין כל העומק שלו, כל הגובה שלו, מפני שבכוונה אתה הולך מקצה מינוס עד הקצה פלוס, ואז בזה אתה מכיר, מבין, מרגיש ממש דבוק בכל המבנה הזה הגדול שנקרא הוויה. זה... עכשיו תגיד לי, על ידי מה יש עוד לעורר אותך להיות דומה, להיות כמו הבורא? שוב בני ישראל עד השם אלוקיך. על ידי עוד, מה אפשר? אני לא יודע. אני שמסתכל לכל הבריאה הזאת, אני רואה לוגיקה, איך להגיד? היגיון. היגיון ממש אינסופי. חוקים מוחלטים. רק ממחשבה הראשונה, אני רוצה לברוא את הנברא שיהיה כמוני, כי המצב שלי הוא האבסולוט, הטוב ביותר. זאת המחשבת הבריאה. לברוא כדי להיטיב. ומתוך המחשבה הזאת של תחילת הבריאה וסוף הבריאה, שזה באותה נקודה, סוף מעשה במחשבה תחילה, כל היתר נברא. על כל היתר הבורא כאילו לא, הוא לא בודק מה יקרה שם בעולם הניקודים, בעולם האצילות, מה עם הנשמות, איך הם מעלו, מה אני אעשה להם כך או כך תרגילים, אין דבר כזה. האור שיצא ביום הראשון, אין, איפה זה בזוהר על האור יש לנו, אין, אז הוא גומר את הכל הבריאה. אתה צריך רק אור ונקודה שחורה שזה יש מעין, גמרנו. כן?
בינתיים, אני שומע בינתיים, זה מאוד אהבתי מה שאתה מסביר. בינתיים, איך אני יכול להיות שמח בדרך? מה יכול להחזיק אותי? מה יכול לעזור לי, חברים? מחשבה אחרת? מה יכול להחזיק אותי?
קודם כל, טוב מאוד שאתה מרגיש יאוש. כן? עצבות, עצלות גם כן, הכל. זה דברים היפים מאוד שהחוסר האור מזמין בך. עכשיו רק צריכים לתאר את עצמך, לאתר את הסיבה. הטיפול הוא פשוט. אתה נמצא באינסוף. אתה נמצא בקבוצה שהיא כולה כולה נמצאת בגמר התיקון. חסר לך קצת להידבק אליה וקבל ממנה דרכיה כל מה שאתה צריך. כל הצרות שלך, גשמיות, רוחניות, בריאות, לא חשוב מה, הם רק מחוסר דבקות בקבוצה. בלבד. אני אומר לך, רק אם אתה תיקח את זה כ... הבעיה היחידה שלך, אתה תצליח. כן?
איך אני... אתה אומר, תדבק בקבוצה. מה שאתה יודע? אני רואה כל אחד עם הצרות שלו. עכשיו, איך אני אדבק לצרות שלו?
כל הפוסל מבמו פוסל, זה ברור.
בסדר, איך אני אדבק?
ועוד איך.
איך אני אדבק?
תראה איזה טיפשים, תראה איזה חלשים, תראה איזה... איפה נפלתי? אני מסתכל על השיריות אחרות, זה גם כן לא יותר טוב. אין, כן? כן? נו, אז מה עושים?
זהו, מה עושים? מה לכם נדבק אליהם? עם כל הצרות שלהם, וגם לי יש את הצרות שלי.
כן, אז אתה צריך, נכון, אז אתה צריך להגיע למצב שאתה מתחיל להעריך אותם כגדולי הדור, ולהתקשר ולהידבק אליהם כמו למשהו שזה ילד הקטן העוף שלך, ממש ככה להתייחס. כן? בזה אתה... מתאים את הרצון לקבל שלך לקבלת המאור המחזיר למוטף, לקבלת הגילוי. אין ברירה, אתה חייב להבין שאתה נמצא בעולם הרוחני, שאין כאן גשמיות. לאט לאט לראות שכל מה שקורה קורה מצד האור העליון, והוא מסדר לך כל הדברים, ו תקבל את העולם ותשנה את עצמך. לא את העולם, את עצמך. ובעיקר זה בלקום בבוקר. אתה קם בבוקר, אתה מיד צריך לעשות חשבונות. בשביל מה קמתי, למה קמתי, איך אני מתעורר, איך אני מסדר את עצמי, לא נשאר בדרגת הבאימה, עד כמה שקשה לי ולא טוב וכן הלאה. איך אני מתעורר מעל זה, איך אני משתמש במה שאני עכשיו קיבלתי, ודאי שמה שקיבלתי מעין עוד מלבדו, אז איך אני צריך להגיב על זה. והכנה לפני שינה, ואנחנו כבר מוכנים, אתם כבר מוכנים לזה. כן. כבר ישנה עשירייה, קבוצה, מספיק למדנו על זה, אין שום בעיה, אין שום בעיה לעשות חשבון נכון. כמה אתם? יו, מוטי.
אז באותו הקשר שאמרת לצביקה, אני, מאחר ואנחנו נמצאים במגע אינטנסיבי עם הקהל הרחב, אני רוצה להתייחס, לשאול על הפסקה הזו. ולאחרים נתנו רק ליהנות משטויות ומה שמותאם, ולא נתנו מחשבה ורצון לראות איך שכל החיים שלהם הוא שטות והבל, לכן הוא מחשיב את המתנה כמוצא שלל רב. איך באמת היחס שלנו צריך להיות האידיאלי? כי הוא אמביוולנטי כזה, פעם בהתחלה שלמדתי חומת הקבלה, כעסתי על כולם שלא באים, לא הבנתי למה הם לא באים. היום אני מבין שזה מהדאגה שלי, זה תלוי יותר כמה אני דואג להם. מה צריך להיות היחס?
לא, היום זה לא מדאגה אולי. היום זה איך להגיד את זה? הם לא באים וטוב להם שלא באים, ואתה בא ורע לך.
אבל אני מרגיש את השאלה לרב, אני מרגיש במה זכיתי, אני יודע את זה.
בסדר. אז מה השאלה?
מה היחס שלנו כלפי כל הקהל, אנחנו נמצאים באינסוף, גם הם נמצאים, כולם נמצאים באינסוף. מה היחס שלנו?
היחס שלי כלפי כל הקהל, שאני צריך בעדינות, כמו עם הילדים שלי, אפילו תינוקות, לאט לאט להביא אותם, כמה שאפשר לפתוח להם עניין של הכוח העליון, השתבות הצורה עמו. הקיום במצב הרוחני. אנחנו חיים במצב שהקהל בעצם מתעורר. תראו מה שקורה עכשיו אפילו בכל העולם. מתעוררים לכולם נגד ישראל. כן? בויקוט, איך להגיד? חרם. מתעוררים כולם לחרם. זה גל מאוד רציני. זה דבר שהוא לא ייעלם סתם. ואחריו יהיו עוד ועוד גלים כאלו. וזה הכל כדי לנענע עם ישראל, לחשוב באיזה צורה הוא קיים. ואנחנו צריכים כאן להיות מוכנים על רקע זה של החרם, וזה יהיה מכל הצורות. זה כלכלה ופוליטיקה ותרבות וחינוך וכל דבר ודבר. אתה תרגיש שאתה נמצא ממש במצדה, ממש. וזה הכל כדי לחייב אותך סוף סוף לשנות את היחס שלך למציאות. שעם ישראל הוא יבין שיש כאן איזה בעיה כללית, שכמה שאנחנו מדברים על זה שאנחנו נמצאים מול כוח הטבע, כוח עליון, שרוצה לקדם את הכל הבריאה, ואנחנו חייבים למסור את השיטה ולגלות אותה, ואין ברירה, אנחנו נמצאים בזמן המיוחד, אף אחד לא שומע, כולם ככה שקועים בכל אחד במשהו, אז יבוא עכשיו כאלו בעיות חיצוניות, וחרם זה נורא, זה יכולים בלי מלחמה לגמור אותך. יכולים, אתה יודע, היום כולם תלויים בקשרים עם העולם הרחב. כל מדינה, במיוחד שלנו. ואז אנחנו לא נוכל לשרוד. וזה הכל כדי לעורר את העם, לחשוב על משהו חוץ ממה שהוא חושב. ואנחנו, בעלי השיטה, חייבים להיות אחראים על זה. זאת אומרת, להשתדל להיות מוכנים לגלות הקשר הזה בין היחס אלינו ויחס אלינו תכלית הבריאה. אתה רואה, פחות משנה שהייתי בוושינגטון בכנס של כל הארגונים יהודיים באמריקה, שדיברתי שם לפניהם על זה שהאנטישמיות היא באה בכוונה וכן הלאה. הם אומרים, אין אנטישמיות, אין כלום, מה אתם מדברים? זה בכלל לא מדאיג אותי. גם מישראל היה שם מישהו מהטלוויזיה, שגם כן אמר, אין אנטישמיות, אין כלום. זה סתם אתה מדבר. לא רוצים לשמוע, תקבלו קצת יותר. אז אתם תרגישו עכשיו, יש או אין. ואחר כך יש גל עוד יותר גרוע. אם החרם לא יעזור, אז יהיה עוד יותר גרוע. אחרי חרם בא ניתוק שלנו מכל הארגונים בינלאומיים, ואז אתה נמצא ממש בצדה. אז אנחנו צריכים להרגיש את האחריות הגדולה שיש עלינו, ולא כל הזמן לבדוק מה אני מרגיש שם בפופיק שלי, כן? אלה איך אני אחראי לפני האומה, ואיך אני אחראי לפני הבורא, ולהודות לו על זה שמקדם אותנו באמת בצורה רצינית, ולא במשחקים, בצורה רצינית, שגם כן נותן מידת הדין ומוכן, מוכן ממש לאזן אותה עם מידת הרחמים. כן.
מתוקף השיטה, ואנחנו יכולים לגלות את ההבנה בכלים שלנו פה, אבל העם יגלה שנאה גדולה. הפעם כתבו שיר, אם אתה זוכר, העולם כולו נגדנו. זאת אומרת, יש שנאה ויש אמוציות. איך אנחנו יכולים
להבין? העולם לא היה נגדו כולנו. איפה? תמיד היה מישהו שתומך בך, ומישהו שעוזר בך, והיו אלו כנגד אלו, רוסים ואמריקאים, ואז היית ביניהם ככה, לכן, היו מסדרים את הדברים. עכשיו לא. עכשיו חשבונו איתנו. מלמעלה, חשבון איתנו. אני לא מדבר על העולם נגדנו, לא. מה זה העולם? גולם. אני מדבר שהכוחות ותוכנית הגיע למצב שאנחנו חייבים כאן להשתנות. זהו. וזה, אני לא מסתכל על העולם. אני מסתכל על לאן ובאיזה צורה, באיזה מידה, הבורא כבר מתחיל להתייחס למצבנו. ואנחנו צריכים להיות מוכנים לזה. זאת אומרת, להכין את עצמנו ובהסברה ובהכל. אתה תראה. תוך כמה חודשים אתה תראה מה זה יהיה עם החרם. ויש עוד הרבה הזדמנויות, אפשרויות ללחוץ עלינו כדי לעורר אותנו. ואנחנו צריכים מתוך השפעה, מתוך אהבה, לגשת לעם, ובכל זאת בסבלנות להסביר עוד ועוד ועוד מה כאן העניין. דיברנו פעם על אנטישמיות בלבד, עכשיו זה הרבה יותר גרוע. העם לא מרגיש. אנחנו דיברנו על זה שהישראלים שנמצאים כאן לא מרגישים את העולם עד כמה שהוא שונא אותם. עכשיו הרגישו. כן, יעקב.
איך לסדר את השמחה בצורה נכונה שלנו יש רכוש ולהם אין רכוש? זה נשמע כאילו היבדלות כזו. לנו יש, להם אין. איך השמחה תהיה נכונה?
לא, אני לא בונה את השמחה שלי על העצב של העולם. אני שמח הבורא נתן לי הזדמנות להיות הנציג שלו, וכך כל אחד צריך לחשוב כלפי העולם. והתפקיד הזה קשה, וכמו שאחר כך אנחנו מבינים שהוא לגמרי לגמרי ללא שום תשלום, זהו, כי זה כולו על מנת להשפיע באמת, ואין בזה שום דבר לאדם שמקיים את זה. דוגמת משה רבינו, לא. ואני שמח בזה שיש לי שיש לי תפקיד כזה. מה זאת אומרת? כל הבני ברוך ככה בכל העולם חייבים כך להבין. נו.
לא, זה נשמע, הוא כל הזמן מזכיר לה, ולאנשים אחרים אין רכוש כזה, וכאילו אם הם לא היו קיימים, לא הייתי יכול להיות שמח. זה נשמע בעולם
לא, של... לא. זה צריכים להבין את הגישה שלו. זה לא בגלל שלי יש יותר מהם, שיש לי הזדמנות להשפיע ולהביא אותם, לטפל בהם בקיצור. זה... שמחה מעבודה. לא, תפקיד הזה אנחנו כבר מיד רואים יותר גבוה, יותר, זה תפקיד שאתה צריך לטפל בתינוק. זאת אומרת, למסור את עצמך לגופים הזרים. טוב, כן, אלי.
מהי פה בדיוק הנקודה של העלייה למעלה מהדעת, בתוך הבירור הזה?
הכנעה. כלפי קבוצה, כלפי מורה, כלפי אמצעי, שזה נקרא תורה, המאור מחזיר למוטף, המצב שלי, שקיבלתי אותו מלמעלה, אין עוד מלבדו. אני צריך להביא את עצמי להרגשה שאני נסך הכל נקודה. זה מה שיש לי מהנשמה שלי. ואני צריך להעלות את הנקודה הזאת לדרגה שהיא למעלה מכל האגו, האגו נשאר למטה, ואז בצורה כזאת שרק כנקודה אני נכנס ללקוחות דהשפעה. ההכנעה. זה, 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 זו דרגה הראשונה. כן.
אבל איך אני עושה, איך אני בעצם משנה את איך שאני תופס היום את העולם, שבו הרצון הזה הוא נקודה באמת, וכל העולם בולע את הנקודה הזאת, בחשיבות, איך הופכים, כאילו?
בעולם לא בולע כלום, אני ככה עושה.
ברור, אבל בחיים שלי כרגע היום, נקודת הלמעלה מהדעת היא נקודה קטנה, וכל העולם הוא אוכל אותה. הוא הרבה יותר חשוב, הוא הרבה יותר, כל הזמן, זה קורה באופן טבעי.
ככה בעיניך, נו.
כל הזמן. אז איך, מאיפה יבוא הטריגר לשינוי, כאילו המנוף הזה להפוך את המציאות? שאני אסתכל עליהם מנקודת הלמעלה מהדעת ולא מנקודת הדעת.
זה על ידי מאור המחזיר למוטף, אחרת זה לא יקרה. אני צריך להתבטל לקבוצה, למורה, לכל הדרך. ואז אני במידת הביטול פה ושם שאני מצליח, אני מקבל השפעת המאור מחזיר למוטף, ואז במידה הזאת אני כבר מסוגל להעריך את האמונה למעלה מהדעת. זאת אומרת, השפעה שהיא למעלה מקבלה, למעלה מחשבון שלי הגשמי. אני מתחיל להעריך, אנחנו קראנו את זה במאמר, איזה מאמרים קראנו אתמול, שלשום, אנחנו קראנו את זה, שהעיקר לאדם להתחיל להרגיש איזה חשיבות בהשפעה, שהוא מתחיל להרגיש שחשוב לי לקבל תכונת ההשפעה, אני רוצה להרגיש אותה, אני רוצה נו קצת להיות בזה. אנחנו קראנו על זה, הוא כתב שם. אה? לא, 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 לא. כן, תורה ומלאכה בדרך השם. כן, שם זה כתוב. רציתי על זה לשאול כמה שאלות בסדנה, אבל לא הספקנו. כן.
אני כאילו מנסה לחשוב איפה, כרגעים האלה שיש פתאום כבוד למה שאנחנו עושים, או הרגש אכן בזה, זה כאילו אני מרגיש שזה התעוררות מלמעלה שאני מקבל פתאום. שמעוררים אותי פתאום ויש לי כזאת הרגשה.
כן, אבל אתה צריך מיד להעביר את זה בצורה כזאת שנתנו לך את זה כדי שאתה תטפל באחרים. אחרת זה נכנס לי האגו. שההפך, אני על ידי זה שקיבלתי מהבורא את התכונות האלו, התעוררות הזאת, אני עכשיו חייב לטפל בכולם, להיות הנציג שלו. ושוב, הנציג כזה שלא נשאר לו כלום, הוא נותן וזהו. זהו. יש לו תענוג רק מקיום התפקיד. זהו. זה כמו ההורים. כמה אתה מטפל בילדים שלך, אתה תשקיע בהם כל החיים שלך, אחר כך אתה מת שום, שוב. כלום. להם לא נשאר מזה כלום. הם משקיעו ב... ב, ב, ב בילדים שלהם, וככה זה דור אחר דור. התענוג הוא רק מטיפול. טוב, המצב היום השתנה קצת, יפה, אתם קצת שקועים ב... כן, רגע.
אמרת מקודם שענה, עד שאתה לא שולט בקו שמאל, אין על מה לדבר בכלל להגיע לקו ימין. מה זה לשלוט בקו שמאל?
ביקורת, רצון להבין. זאת אומרת, כל הדברים שאתה עושה את זה ברצון לקבל שלך. עד כמה שאתה, קודם כל שולט עליו, ואחר כך אתה פותח אותו, גם לדעת, גם לבקר. גם לעשות ביקורת, כן, אבל אתה שולט בזה. למה זה חשוב? כי אתה כל פעם יכול אז להעביר את עצמך למעלה מביקורת, למעלה מספקות, למעלה מחשבונות, ואז אתה בונה כבר אזור חלל שהוא על מנת להשפיע, מלמעלה מהדעת. למעלה מהדעת זה למעלה מביקורת. למעלה מחשבון. כן?
נגיד אני נמצא בקו הזה, ועכשיו אני רוצה לעשות פעולה נכונה, לעבור לקו ימין. איך אני עושה את זה? לא בחשבון האגואיסטי, שאני עכשיו מתחיל לספר לעצמי סיפורים על מלבדו, על זה שאני צריך לעשות?
נכלל בקבוצה. נכלל בקבוצה. עם כל הביקורת, עם כל הבירור, עם כל החשבונות האגואיסטיות, עם הכל, אתה נכלל בקבוצה. אתה עושה פעולה שאתה רואה, שאתה מבין, ולא סתם בורח לאיזה, לא יודע, חלל שאתה, ששם זה, אתה לא שולט. אתה נכלל בקבוצה. הקבוצה בשבילך זה אותו האזור הרוחני, שאתה יכול שם להיכנס עם הקו שמאל ו... להתחיל לעבוד עם ימין. כן?
לחדד את השאלה. איך אני עושה מעבר נכון מקו שמאל לקו ימין, לא בעזרת הכוחות האגואיסטים? מה אני... נכלל בקבוצה הזה עדיין שאני צריך לעשות איזשהו...
אין לך עדיין שום כוחות לא אגואיסטים. כל הכוחות אגואיסטים, אבל אתה צריך לחשוב באיזה מצבים, באיזה תנועות, באיזה תנוחה. סליחה. אני מעורר עליי האור המקיף. עד כמה שאני יכול להיות דומה לו. זהו, בכל פעולה שלי, אני, ככה, כמו שלי השתזף בשמש, כן? אני מסתובב כמה שאפשר יותר קרוב לאור מקיף. הכי חזק מתי הוא? מתי שאני נכלל בקבוצה. עוד יותר חזק? אם אני, אם האגו שלי נכלל בקבוצה, אם הביקורת נכלל בקבוצה, אם כל השליליות שלי נכלל בקבוצה. אז האור מגיב עוד יותר חזק ועוד יותר חזק. ואז שולחים לי כל מיני כאלו הפרעות שאני יכול לעורר מקיף ממש גדול מאוד. ממש, כי יש לי ככה אפשרות לסובב אותו. כמו שיש לי איזה וסד, ואני פותח את האור. זה תלוי ברצון שלי. עד כמה שיותר אגואיסטי, עד כמה שיותר אכזרי, אם אני איתו בכל זאת נכלל בקבוצה, זהו, מגיע. זה אנחנו יכולים לראות את זה בחוש. אני אומר לכם, זה, אין שום בעיה. אתה מתחיל לעבוד עם הרגשות שלך, עם המחשבות שלך, אם יש לבניך עשירייה, או סתם קבוצה. אין לך שום בעיה. אתה כבר נכנס לעבודה רוחנית בפועל. ואתה בונה איתם קווים וקו אמצעי והכל. אין לך עוד מקום איפה שזה צריך להתגלות. רק בתוך קבוצה. ולראות אותם כגדולי הדור, ולהכניע את עצמו, ולהתקשר אליהם, ולאבד את עצמו ביניכם, וכל מיני אופנים. אחר כך אתה רואה שזה קבוצה, וזה כלום, זה בכלל לא, זה לא כמו שהיה. הקבוצה הופכת להיות לעולם האצילות. פשוט הפעולות שאנחנו קוראים בתעס, זה מה שאני מבצע. זה מה שאני מבצע עם החברים שלי. ואיך שאנחנו נזרקים למטה ממש לתהום, ואיך שאנחנו עולים למעלת גרד האצילות. הכל נמצא כאן. והעולם הזה כבר, אתה ממש לא מקבל אותו בחשבון, יותר מסייע קצת. או, אנחנו צריכים לעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.